מזל טוב, נולדתם. הגעתם לעולם של שפע חסר תקדים, ואתם תגדלו בצל של עצים שמישהו אחר שתל. נולדתם לשמחתכם במדינה עם רפואה מתקדמת, ויש בערך 80% שאתם תגיעו לגיל 70. השאלה הראשונה שישאלו אתכם היא מה השם שלך או שלך. שמות זה דבר שנועד להפריד בין בני אדם. לא תוכלו כמובן לענות על השאלה הזו, והשם שלכם ייקבע עבורכם. השאלה השנייה שישאלו אתכם היא באיזה מסלול תרצו להשקיע בחיסכון לכל ילד. גם על השאלה הזו אתם לא תוכלו לענות, והמסלול ייקבע עבורכם. השאלה הראשונה, דרך אגב, לא כל כך חשובה. אתם כנראה תזרמו עם מה שיתנו לכם. השאלה השנייה תקבע עם כמה כסף אתם תתחילו את החיים שלכם אחרי הצבא. מה זה צבא? אל תדאגו, יש עוד זמן. עד שתגדלו כבר לא יהיה צבא. בפרק הזה אני הכנתי מדריך מקוצר מאוד לחיים. שלב אחר שלב. כנראה שאחד מהם רלוונטי אליכם. פתיח ומתחילים. רגע לפני שמתחילים, תודה רבה לכם. הפודקאסט השבוע היה הפודקאסט המואזן במדינה. הספר היה הספר הכי נמכר ברשת סטימצקי, והספר הדיגיטלי היה הכי נמכר באתר עברי. אז רציתי לפתוח בתודה אישית ממני על הפצת הבשורה. זה הכל בזכותכם. ילד של הורים שמבינים בכסף השתחרר מהצבא עם סכום כפול מאשר ילד של הורים שאינם מבינים בכסף. זה חישוב שאני עשיתי, וגם באתר כל זכות אתם יכולים לראות את החישוב הזה בדיוק. כמות הכסף שההורים שלכם, אם נולדתם היום, יפקידו במהלך החיים שלכם לחיסכון לכל ילד, הוא בערך 22,000 שקלים. אם ההורים שלכם בחרו עבורכם מסלול עם סיכון מופחת, בגלל שהם רצו שאתם תהיו בטוחים מאוד, אז אתם כנראה תשתחררו עם בערך 32,000 שקלים מהצבא, אבל אם ההורים שלכם הבינו שמסלול סיכון מוגבר, זה בעצם במילים אחרות מסלול תנודתיות רבה, וזה דבר שהוא טוב עבור משקיעים מצוינים שהם בני אפס, אז אתם כנראה תשתחררו מהצבא עם פחות או יותר, שוב, מה שכתוב באתר כל זכות זה 65,000 שקלים. זה ממש לא הוגן. זה מי שנולד למשפחה שמבינה בכסף וכנראה שכבר יש להם, אז יהיה לו יותר, הוא יוכל לטייל טיול יותר ארוך, יותר כיפי, או להירשם למסלול יותר יוקרתי בלימודים בחול או בארץ, והשני שיש לו גם כך פחות, יצטרך להסתפק בחצי. אם זה היה תלוי בי, ואני יודע שזה יישמע נורא מוזר, הייתי סוגר בכלל את כל המוסד הזה של חיסכון לכל ילד. כי חוץ מעניין פדגוגי, חוץ מהשיעור הזה, למשל, שאנחנו ברגע זה לומדים, שתינוקות הם משקיעים מצוינים, זה לא נותן שום דבר. בעצם לוקחים לנו ביטוח לאומי מכיס אחד, מהמשכורת, ומכניסים אותו לכיס אחר, לילדים. אבל בדרך זה עובר הרבה מאוד ידיים, הרבה יותר כמובן משכורות של פקידים בביטוח לאומי, ונותנים להורים לבחור בין סוגי מסלולי השקעה שונים, שבסופו של דבר מה שהם יעשו זה להגדיל את הפערים שגם ככה יש בחברה הישראלית. אם זה התלוי בי, הייתי מבטא לגמרי את כל המוסד הזה, או לחלופין, מעביר את כולם בלי שאלה בכלל בכפייה למסלול סיכון מוגבר. ועל הדרך גם מלמד אותם מה ההבדל בין תנודתיות לבין סיכון. אבל עד שאני יהיה זה שיקבל את ההחלטות, שזה כנראה לעולם לא יקרה, נעבור לשלב הבא. הפעם הבאה שאתם תפגשו כסף בחייכם, יהיה בבר מצווה. אבל על זה אין לי כל כך מה להגיד, אז אני קופץ הלאה אל המשכורת הראשונה, מצווה הגנה לישראל. כשאני שירתתי בצבא, הרווחתי משהו כמו 710 שקלים בחודש, וגם מזה הצלחתי לחסוך מעט מאוד, תתפלו לשמוע. מי שלא מעשן או מעשנת, יש להם אפילו סיכוי לחסוך מזה משהו. אבל היום המשכורות של חיילים הן הרבה יותר גבוהות, והם יכולים כבר היום להתחיל להשקיע, אפילו מסכום של 50 שקלים. אפילו אם לא חסכתם 10,000 שקלים ומעלה, שזה מה שצריך בשביל לפתוח חשבון מסחר, אתם יכולים להתחיל להשקיע היום מ-50 שקלים. זה מה שהייתי מייעץ לאח שלי הקטן שלא קיים, אם הוא היה היום מתגייס לצבא. הייתי אומר לו, תפתח עכשיו חשבון השקעות אם אתה יכול, או קופת גמל להשקעה אם אין לך 10,000 שקלים, ותעשה לשם העברה קבועה של מה שאתה יכול, אפילו 50 שקלים בחודש. רק כדי שתתחיל להבין מה זאת תנודתיות, מה זה תשואה, מה זה ריבית דריבית. הערך הפדגוגי רב מאוד, הרבה יותר מהערך הכספי של מה שאתה תרוויח, מר אח קטן שלא קיים. השתחררתם מהצבא והתחלתם לעבוד, במלצרות, ברמנים, מאבטחים, זה לא משנה. אחרי חצי שנה יפתחו לכם קרן פנסיה. זה נשמע נורא משעמם ולא רלוונטי, זה הנכס הכי גדול שיהיה לכם בחיים. תקשיבו לי טוב, יותר מדירה. גם דירה נשמע לכם כרגע רחוק, אבל קרן הפנסיה מתחילה כאן ומתחילה עכשיו, אחרי חצי שנה במקום העבודה. אתם תצטרכו לבחור מסלול. אם אתם לא תבחרו, ישימו אתכם במסלול עד גיל 50. ככה קוראים לו. לקחו צעיר או צעירה בני 21 ושמו אותם באותו מסלול השקעה בדיוק עם בן 49. זה חסר כל היגיון. זה לקחת 30 שנים של ריבית דריבית ולזרוק אותם לפח. רק כדי להיות ברור. מלצר שמרוויח שכר נמוך ומפקיד כל חודש פחות מ-2,000 שקלים בחודש, כל חודש, עד גיל 60, יהיה לו סכום כפול, שימו לב, מרופאה שתפקיד פי 3 או פי 4, אבל תתחיל לעשות זאת בגיל 35. אני אגיד את זה שוב. שימו מלצר ורופאה במרוץ של כסף, המלצר מפקיד שליש או אפילו רבע מהרופאה, אבל מתחיל בגיל 21, והיא מתחילה בגיל 35, אם הוא ישקיע באפיק מנייתי מאוד בעשורים הראשונים של חייו, ולאט לאט הפחית את זה לקראת גיל 60, לקראת הפרישה שלו, הוא ישיג סכום שהוא יותר מכפול, הוא יכול להיות אפילו פי 3, מהרופאה שמפקידה יותר, הרבה יותר ממנו כל חודש. זה כמה שקריטי לכם לדעת עכשיו מה זה קרן פנסיה, ולהתייחס אליה ביראת הכבוד שהיא ראויה לה. קרן פנסיה זה מסלול שהוא פטור ממספר מיסים. אני לא אפרט על זה עכשיו, אני מדבר על זה מספיק בפודקאסט, אבל זה לא כסף באוויר. זה כסף שהוא יותר חשוב מהכסף שנכנס לכם לעובר ושב. הדבר השני שהמשוחררים הטריים צריכים לדעת, זה ביטול ביטוח השארים במידה והם לא נשואים או עם ילדים. ביטוח השארים זה ביטוח שחל אוטומטית בקרן הפנסיה שלכם. פתחו לכם קרן פנסיה, אתם מיד מבוטחים בביטוח שארים. למעשה, ברוב הסיכויים שאתם מבטחים ברגע זה משהו שאין לכם. כי שארים זה בן או בת זוג נשואים וילדים. רובם המוחץ של המשוחררים הטריים שהשתחררו מהצבא ופתחו להם קרן פנסיה, מבטחים משהו שאין להם. הדבר שהם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר של קרן הפנסיה שלהם, לאזור האישי, או להרים צלצול לקרן הפנסיה או לסוכן, ולבטל את ביטוח השארים. כי אתם מבטחים אוטו בזמן שאין לכם אוטו. אם עד עכשיו לא פתחתם תיק השקעות, קופת גמל להשקעה, לא משנה מה, ואני כרגע לא נתפס על דמי ניהול או על מסלול, העיקר שתתחילו היום. אני לא אומר לא ליהנות מההווה. צריך לאזן בין ההווה לעתיד. אבל אין ביניהם משחק סכום אפס. זה לא שקל היום מול שקל שלכם בגיל 50, זה לא המצב. שקל שלא בזבזתם על שטויות היום, בגיל 20, יכול להגיע אפילו ל-20 שקלים, שמעתם נכון, ל-20 שקלים בגיל 50. ככה שזאת לא התלבטות של בסדר, אני חוסך עכשיו אז יהיה לי יותר בעתיד, זה אני חוסך עכשיו אז יהיה לי הרבה יותר בעתיד. אבל אני מקבל את זה שגם זיכרונות וחוויות הם לא משחק סכום אפס. כי טיול, מסע, הרפתקה או חברות שננצרו לנו בזיכרון בגיל 20, הם רק משתבחים עם השנים, ממש כמו השקעות. רק שאי אפשר באמת להעריך את זה, אי אפשר להגיד שחוויה או חברות או שיחה טובה, צוברים תשואה של 10% במהלך החיים. זה משהו שאי אפשר לעשות לו שמאות. ולכן לא רק זכותכם ליהנות מהכסף שלכם בשנות ה-20 ושנות ה-30 שלכם, אלא זו אפילו חובתכם. תשאלו את עצמכם טוב טוב, מה נותן לכם value for money? איזה טיול או חוויה הם משמעותיים והם יישארו איתכם? ואיזה טיול או חוויה יצאתם אליהם סתם בלחץ חברתי, או מתוך פומו, או מתוך פחד לפספס משהו, או סתם בגלל שזה מצטלם טוב באינסטגרם? התחתנתם, מזל טוב, איזה כיף. השאלה אם לפתוח חשבון בנק משותף, זאת שאלה שמגיעה כמעט לכל זוג שמתחתן, והתשובה אליה היא כן, אבל השאלת פולו-אפ היא האם צריך לסגור את החשבונות הקודמים. אז יש כמה אופציות וכולן בסדר. מי שחותמים על הסכם המון, בדרך כלל עובדים באופרציה כזו, שיש להם שני חשבונות פרטיים, שאליהם נכנסות המשכורות, והם מעבירים סכום קבוע כל חודש אל חשבון שלישי, שהוא החשבון המשותף, שאיתו משלמים חשבונות, שכר דירה וילדים. ככה גם אני יכול להגיד לכם שאשתי ואני עובדים, וזה מאוד מאוד נוח. אפשרות אחרת שעובדת לאנשים מסוימים, וזה בסדר גמור, זה פשוט לסגור את החשבונות הקודמים, ולפתוח אחד. אני כמעט ולא מכיר מצב שאנשים התחתנו ונשארו להם שני חשבונות, עם הפרדה מוחלטת. זה לא כל כך נוח כשמנהלים משק בית משותף ויש ילדים משותפים. אחד הדברים שאתם צריכים לזכור לעשות, זה סעיף אריכות ימים. אין מה לעשות, כשמדברים על כסף, הסוס הרציונלי מנצח את הסוס האמוציונלי, לא תמיד נעים לדבר על הדברים האלו. סעיף אריכות ימים בעצם אומר במילים אחרות, שאם חס וחלילה אחד מבני הזוג הולך לעולמו, אז החשבון לא ינהל. אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל הרבה אנשים חווים את זה, כשיקיריהם הולכים לעולמם, אז הם הולכים אל הכספומט למשוך כסף בשביל לקנות בורקסים לשבעה, והם מגלים שהחשבון חסום. כן, למה? כי צריך אישור מרשם הירושות, על זה שאתה היורש של העובר ושב, של החצי של הצד השני, זה פשוט הזוי. אפשר לפתור את העוגמת נפש המטורפת הזאת במייל, במייל אחד פשוט ששולחים לבנקאי ואומרים, היי, אני ובן הזוג שלי או אני ובת הזוג שלי רוצים סעיף אריכות ימים. זהו, זה לא נעים ממש חצי דקה ונגמר ואתם מסודרים בעניין הזה. חוץ מזה, חשוב מאוד אחרי החתונה לחדש את ביטוח השארים. אם אתם ביטלתם אותו, אם הייתם חכמים וביטלתם את ביטוח השארים מיד כשפתחו לכם קרן פנסיה, אז אם עברו שנתיים, כנראה שפתחו לכם אותו אוטומטית, החזירו לכם אותו אוטומטית, זה הכלל. אם ביטלתם את ביטוח השארים ולא דיברתם עם קרן הפנסיה במשך שנתיים, היא תחזיר לכם באופן אוטומטי את ביטוח השארים. אם אתם עדיין רווקים, אתם צריכים שוב פעם לבטל אותו. אבל אם התחתנתם בתוך השנתיים האלו, אתם צריכים וחייבים ליצור קשר עם חברת הביטוח, בטלפון או דרך האזור האישי באתר, ולחדש את ביטוח השארים. זה ביטוח מאוד מאוד חשוב. אם חס וחלילה יקרה לכם משהו, אז לא רק שהכספומט לא ישחרר להם מזומנים לבורקסים, הם גם לא יקבלו קצבת שארים. זה אומר שהם נדפקו בלי הכנסה עכשיו. וחבל מאוד, כי זה ביטוח זול ביחס למה שהוא נותן. הסכם המון, דיברתי על זה פודקאסט שלם, אני לא ארחיב על זה עכשיו. אני מפנה אתכם לפרק מספר 34, שתי טבעות, אהבה אחת והסכם המון, בפודקאסט הזה. להסכם המון יש באמת רק יתרונות, הוא מגן עליכם נדלנית, מיסויית, במצב של נשייה, והכי חשוב, הוא מגן על הילדים במצב של גירושין. פשוט רק יתרונות בלי חסרונות. דבר אחרון לפרק על החתונה, כסף תמיד מייצג משהו. כסף מייצג חלומות, חרדות, תקוות. אם יש לכם בעיה בתקשורת על כסף, אז המילה האחרונה מיותרת. יש לכם בעיה בתקשורת, שזה בסדר, לכל הנשואים יש מתישהו איזושהי בעיה בתקשורת, והם עובדים על זה, ובסוף מסתדרים. תדברו על כסף, תדברו עליו הרבה, ותתכננו כל הזמן קדימה. מחקרים אמפיריים הוכיחו שאנשים שיש להם ודאות פיננסית, לא צריך להיות עשיר בשביל זה, ודאות פיננסית זה לא עושר. ודאות פיננסית זה תכנון, ומי שמתוכנן כספית, בהכרח מאושר יותר. וזוגות שמדברים על כסף ומתכננים את עצמם, הם לא רק שורדים יותר זמן ביחד, הם גם מאושרים יותר. מזל טוב, עברו רק כמה דקות פה בשידור הזה, וחלף לו דור. הנה אתם, שרק נולדתם, כבר חובקים עולל. מי היה מאמין? אתם תדאגו לו כל הזמן, בכל גיל, גם כשאין לכם עליו שום שליטה. אלו האיסורים של ההורה. אין דרך להיפטר מזה. הורה טוב, בעיניי לפחות, הוא הורה שנותן לילד שלו את הכלים להסתדר בחיים בלעדיו. זה אבסורד, ולפעמים זה גם אנטי-אינטואיטיבי, אבל ככה זה. יועץ השקעות רע, סליחה, הורה רע, הוא כזה שגורם במודע או שלא במודע לתלות בו. בעיניי לפחות, ויש לי אישית ניסיון רק של שנה וחצי, אבל יש לי הרבה מאוד חברים שהם הורים, הורים דואגים יותר מדי מדברים שאין להם שליטה עליהם, אבל פחות מדי מדברים שכן יש להם שליטה עליהם. ואם נראה לכם שהתחלפה תחנה לאיזה פודקאסט של הורות, אתם טועים? אני ממש עכשיו הולך לדבר על כסף. ביטוח חיים. ביטוח חיים זה מכבסת המילים הגדולה ביותר בהיסטוריה. כשאתם עושים ביטוח חיים, אתם מבטחים מוות. אז למה לא קוראים לזה ביטוח מוות? מסיבה נורא ברורה, כי פחות אנשים היו קונים את זה. שיווק נטו. מוות של בן או בת הזוג, זה כמובן מקרה חירום מבחינה רגשית, וקשה מאוד להתגבר על זה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה גם מקרה חירום מבחינה פיננסית. אם בן או בת זוג הולכים לעולמם, אז הולכים לעולמם גם ציפיות השכר שאתם התחתנתם איתם. אין מה לעשות, נדמה לי שכבר אמרתי את זה מתישהו בפודקאסט, כנראה שאם אני הייתי כלומניק שמתבטל כל היום, מניח שאשתי לא הייתה מתחתנת איתי, למרות שהיא חושבת שהבדיחות שלי מצחיקות. עד שלב שבא ילד לעולם, מוות של בן זוג הוא רק אירוע רגשי. מבחינה פיננסית, עושים אחור הפנה וחוזרים למצב שבו היינו רווקים. ברגע שבא ילד או ילדה לעולם, זה כבר בעיניי לפחות, וסליחה אם אני פוגע במישהו, חסר אחריות לא לעשות ביטוח חיים, כי אנשים צעירים שאיבדו, ובמיוחד באופן לא צפוי, את השותף או השותפה שלהם לחיים, נקלעים בהכרח למצוקה פיננסית. ביטוח חיים נועד בדיוק לזה. ואם אנחנו נהיה סופר צינים, ונזקק את המטרה של לשמה שאת הביטוח חיים הזה, אז זה בשביל לסדר את בן או בת הזוג, מהרגע שבו אנחנו כבר לא מכניסים יותר מזכורת, ועד לפרק ב'. כי החיים ממשיכים, וכמו שאנחנו רוצים את הטוב ביותר עבור בני הזוג שלנו, אנחנו רוצים גם שהחיים שלהם ימשיכו. ועד אותו הרגע שבו הם יהיו עם עולל או עוללית ויצטרכו להסתדר בעצמם, כדאי שיהיה להם עוד איזשהו סכום שיהיה לצידם ויעזור להם. דרך אגב, ביטוח חיים גם פותר אתכם מחבות מס בצורה מסוימת. אם תגישו אותו לרשות המסים בסוף שנה, תקבלו מס בחזרה, מה שאתם שומעים. חיסכון לכל ילד, כבר דיברנו על זה. מרגע שהילד שלכם הגיח לעולם, לאחר 21 שנים, הוא ישווה את החיסכון לכל ילד שלו עם חברים, ויהיה לו סכום כפול ואולי אפילו מרובע מחבריו לצבא. פערי מעמדות זה אף פעם לא נעים, אבל אם כבר יש כאלו, אתם רוצים להסתכל עליהם מלמעלה. ביטוח בריאות לתינוק. ביטוח בריאות במדינת ישראל, ביטוח בריאות פרטי, הוא חובה בעיניי לפחות לכל אזרח. למה? כי הוא מבטח קטסטרופה פיננסית. הוא לא באמת יציל לכם את החיים. אם יודיעו לי עכשיו שאני צריך לבלב חדש, וזה עולה מיליון שקלים, אני כנראה אשיג את המיליון שקלים האלו. כי אני מאוד מאוד רוצה לחיות, אבל אני אשאר אחר כך עם חור של מיליון שקלים. לכן ביטוח בריאות פרטי בישראל, רוב עד קטסטרופות קוראים לזה, זה אומר תרופות שלא בסל, ניתוחים בארץ ובחול והשתלות, זה חובה. גם ביטוח בריאות פרטי לתינוק. רוב עד קטסטרופות לתינוק זה זול מאוד. למה? בגלל שהוא תינוק. יש משפחות שעושות גם ביטוח מחלות קשות לתינוק. למה? שוב, זה מדובר בשקלים בודדים בחודש, ובהנחה וחס וחלילה צריך אותו, אז ההורים לרוב עוזבים את מקום העבודה לכמה חודשים, ולכן ביטוח מחלות קשות גם יכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי. צוואה. בפרק 16 דיברתי במשך 28 דקות למה חשוב לעשות צוואה, למה אני עשיתי אישית בגיל 34. וגם זה היה באיחור קל. צוואה לא רק שמונעת סכסוכי ירושה, היא גם מונעת כל מיני מצבים אבסורדים מבחינה בירוקרטית, כמו למשל שאדם צעיר הולך לעולמו, יש לו תינוק, והדירה ברשותו עכשיו מורשת חצי לאשתו וחצי לתינוק. ואז האישה לא יכולה לעשות שום דבר עם הדירה הזאת עד שלתינוק ימלאו 18 שנים. צוואה נורא פשוט, יחסית לא יקר, וחוסכת לא לכם, אלא ליורשים שלכם, הרבה מאוד כאב ראש. ברגע שנולד לכם ילד או ילדה, חשוב מאוד לעדכן גם את הביטוחים שלכם, ביטוחי בריאות, חיים ופנסיה, וגם את חברת המים. כן, אתם מקבלים הנחה על כל תינוק שנולד בחשבון מים שלכם. למה? כי כל נפש בישראל מקבלת 3.5 קוב לחודש בתעריף נמוך. ככה זה. התגרשתם? תנחומיי או מזל טוב, תלוי באיזה צד אתם. את חלוקת הנכסים שלכם, אם לא עשיתם הסכם ממון, אתם תצטרכו לעשות או ביניכם, או עם מגשר, או בבית משפט. האמינו לי, אתם לא רוצים להגיע לבית משפט. כי בבית משפט ההליך כל כך ארוך, כל כך מתיש, כל כך יקר, שאפשר להשוות את זה לשני אנשים שעומדים ברחוב באמצע אוגוסט עם גביע גלידה ורבים עליו. ככל שהוויכוח מאריך, הגלידה נודפת עד שבסוף לא נשאר להם כלום. אני לא יודע בני כמה אתם, אני לא יודע אם יצא לכם להכיר זוגות גרושים, אבל יש כאלו שהולך להם יותר טוב, ויש כאלו שמנטלית מסיימים את החיים שלהם בגירושים. זה אירוע שיכול להיות ארוך, מתגלגל, מתיש, ושמוציא לכם כל שמחת חיים ואמון בבני אדם. הדרך הטובה ביותר לסיים זה לגשת לבית משפט או לבית דין רבני, רק עם הסכמים ביד. אם אתם לא מצליחים להגיע להסכם בעצמכם, תמנו מגשר, אתם לא מבינים כמה כסף זה יחסוך לכם, ואני אפילו לא מדבר על שמחת חיים. הכי חשוב, ואני יודע שזה מוזר להגיד את זה בפודקאסט שמנסה להתמקד ברווחים, זה לחבק את ההפסד. אין כמעט אנשים שמתגרשים ומרוויחים מהסיפור הזה. אין כמעט אנשים שמתגרשים וחושבים שהחלוקה הייתה ב-100% צודקת. ככל שתחבקו מוקדם יותר את העובדה שמדובר בחלוקה של נכסים, כנראה שרמת החיים שלכם, פיננסית, ברוב הסיכויים, כנראה שהיא תיפגע. כנראה שהתוצאה של החלוקה לא תיראה לכם צודקת בין כה וכה. ככל שאתם תחבקו את הידיעה הזאת בשלב מוקדם יותר, אתם תוכלו להפוך דף ולהתחיל פרק חדש ומרגש בחיים שלכם. התעלמנתם? תנחומיי. בשעה קשה זו חשוב שתהיו חזקים ותיזהרו מאוד מנוכלים שירצו לנצל את הבדידות הטריה שלכם. בשביל לסנן אנשים כאלו מהחיים שלכם, הכנתי את החלק הבא. פרק ב', מזל טוב, איזה כיף, זה יכול להיות מרגש כמעט כמו פרק א', אני לא מכיר את ההתרגשות הזו ואני רוצה לקוות שכך זה יישאר. אבל אם הגעתם למצב הזה, באמת מזל טוב, איזה יופי, זה הזמן לעשות, ניחשתם נכון, צוואה חדשה. כי אם אתם עדיין רוכבים על הצוואה של ההסכם גירושים, או חס וחלילה אתם בכלל עם צוואה שנותנת הכל אל האקס שלכם, אתם בבעיה. כרגע, יותר נכון, הבן זוג החדש בבעיה, זה הזמן לעשות צוואה חדשה. כמו כן, אם התעלמנתם חס וחלילה, ואתם לא עושים צוואה חדשה ברגע שאתם מתחילים פרק ב', אתם מסכנים את הרכוש של האהוב שלכם, או האהובה שהלכו מן העולם, שבמקום שיגיע לילדים שלכם, יכול להיות שהוא יצא מהתא המשפחתי המקורי שלכם. אתם גם חייבים לחתום על הסכם המון מהסיבה הזו בדיוק. עכשיו, פרק ב' יכול להיות באמת אירוע ש... הופכים דף ומתחילים פרק חדש בחיים, ויכול להיות שזה איזשהו קשר אולי מהתיכון, שנרקע מחדש, יכול להיות שמתחילים להסתובב ביחד ולצאת, ובאיזשהו שלב ממש כמו רווקים בני 20, מתחילים לישון אחד אצל השני הרבה, צריך להיות מאוד מאוד זהיר, כי עכשיו מדובר בשני תיכוניסטים עם נכסים, וזה כבר סיפור אחר. כי אם זרמתם עם החיים והתחלתם איזשהו פרק ב' ולא עשיתם צוואה פלוס הסכם המון, אתם מסכנים את הנכסים המשפחתיים. יכול להיות מאוד. לא סתם הרבה מאוד ילדים ניגשים אל ההורים שלהם ומבקשים מהם בקשות שהן נשמעות מאוד מאוד אינטרסנטיות וקרות, כמו למשל, תעבירו את הדירה שאתם גרים בה בבעלות על שמי בטאבו. למה? כי דברים מאוד מאוד מכוערים קורים. קורה שבן אדם מגיע out of the blue וטוען שהוא יורש חוקי. קורה שמטפל או מטפלת סיעודי פתאום מכריזים שהם ידועים בציבור. קורה שגונבים ירושות. גנבת ירושה זה שוד של מיליונים, ופרק ב', במובן הזה, הוא צומת בלי תמרורים, בלי רמזורים ובלי סימונים על הכביש, ועם שדה ראייה מוגבל. מאוד מסוכן. כשעושים פרק ב', צוואה והסכם ממון. ועכשיו אנחנו לקראת סיום. עבדתם קשה כל החיים, ועכשיו הגיע הזמן לפרוש. ליהנות מהחיים ומהכסף שחסכתם כל החיים. זאת לא השעה להצטמצם ולחשוב על הירושה. זה לא הזמן להתווכח עם נציגים של חברות סלולר בטלפון, או לבזבז את כל הצהריים על, לא יודע, לחפש חנייה בכחול לבן. תיכנסו לחניון הראשון שאתם רואים. הזמן לחיות על השקל היה כבר. עכשיו, המשאב המוגבל שלכם, המשאב הכי יקר שלכם, הוא זמן. תיהנו ממנו. אני יודע שזה חופר לכם, אבל אני אגיד את זה שוב. כשפורשים, עשרות שנים לפעמים אחרי שהתחיל הפרק ב', הפרק הקודם שדיברנו עליו, צריך להציץ בצוואה ולראות שהיא מעודכנת. אם עכשיו, בפעם הראשונה, אתם הולכים לעשות צוואה, תבחרו עורך דין לפי המלצות, אבל שימו לב, אתם לא צריכים מנהל עיזבון כנראה. אלא אם כן יש לכם הון רב מאוד, או שההון שלכם מורכב מאוד, אין לכם שום סיבה לתת למנהל עיזבון 3% או 3.5% מההון שצברתם כל החיים. כן, זה השכר של מנהל עיזבון. הרבה עורכי דין, לצערי, מכניסים כבדרך אגב את זה שהם יהיו מנהלי העיזבון, בזמן ש... בשביל למכור דירה בבת ים, לא צריך מנהל עיזבון. אחד מהילדים יכול פשוט למכור את הדירה וזהו. לצערי, ההשחלה של מנהל עיזבון זה טריק של עורכי דין להוציא מכם כסף. אין לכם ברוב הסיכויים שום סיבה למנות אחד כזה. עכשיו זה השלב שבו מתכננים את 20 השנים הקרובות. אותו תכנון יכול להיות שווה מיליונים. למה? כי אם החלטתם שאתם רוצים להעביר איזושהי ירושה לילדים שלכם, אז אפשר לבחון את כל הנכסים שלכם ולראות איזה נכס הכי כדאי מבחינה מיסויית להעביר הלאה לדור הבא. בכל יתר הכסף אתם יכולים להשתמש כמה שתרצו ואיך שתרצו. אבל גם כאן תכנון שווה הרבה מאוד כסף. כי אם אתם מחליטים להוריש למשל את קרן ההשתלמות שלכם או את קופת הגמל הפנסיונית שלכם, אז במשך 20 השנים הקרובות אתם יכולים לשים אותה בחשיפה מנייתית גבוהה יותר, למרות שזה לא הדבר האינטואיטיבי לעשות. האינטואיציה אומרת דווקא להוריד אחוז חשיפה למניות. אבל אם אתם מחליטים שלא אתם אלו שתשתמשו בכסף הזה, אז למה שהילדים שלכם לא ירשו פי 4 או פי 5 מכמה שיש שם כרגע וזה עוד פטור ממס? זו דוגמה אחת לנקודה מאוד מאוד חשובה שיכולה להיות שווה אפילו מיליונים רבים בתכנון פרישה מבין הרבה מאוד נקודות שנוגעים בהם כשניגשים למשימה הזאת. לכאורה, תכנון פיננסי בגיל 60 או בגיל 70 נשמע כבר מאוחר מדי. ממש לא. תכנון פיננסי בכל שלב בחיים זו השקעה וזו השקעה חד פעמית שמחזירה את עצמה בכפולות רבות. אבל גם כאן, ממש כמו העצה שנתתי לבן או לבת ה-20, לא הכל זה כסף. וכמו שאמרתי בתחילת החלק הזה על הפרישה, זו לא השעה להצטמצם ולחשוב על הירושה. הייתם צריכים לחשוב על הירושה בשנות ה-20 שלכם. כן, כמו שאני היום חושב על הירושה שאני אוריש לילדים שלי, אחרי שפורשים, זה הזמן לחשוב על 20 השנים הקרובות. כי 20 השנים האחרונות בחייו של אדם לא חייבות להיות שנים של נסיגה. אלו יכולות להיות דווקא שנים של טבילה, קפיצה אל המים, קפיצה אל הערכים הגדולים והנצורים האלו שכל החיים דיברתם עליהם, אבל אף פעם לא היה לכם זמן להתפנות אליהן. אלו יכולים להיות שני עשורים של התעמקות וחיזוק הקשרים המשמעותיים שטיפחתם, וזה לא קל לטפח ולשמר קשרים לאורך עשורים. עכשיו זה הזמן ליהנות מהם, לצלם תמונות, לכתוב, לצייר, ולספר לנכדים הרבה סיפורים. המורשת שלכם, סיפור החיים שמסופר לעת זקנה, נשזר בדמיון של הנכדים, ויחיה בהם עוד עשורים רבים. ואולי אפילו הם יספרו את הסיפורים האלה לנכדים שלהם, כשבעוד עשורים הם ישבו יחד, תחת הצל של העצים שאתם שתלתם.